שלום חברים, איזה כיף שהגעתם לעוד פרק של תגבירו. הרבה זמן שלא היה פרק, אני מצטער על היבוש. היום בפרק אנחנו נדבר, כפי שהבנתם מהכותרת, על הסכסוך בין החוף המערבי לחוף המזרחי, ואני עושה מלא רעש עם הדפים. בואו נשים איזה פתיח מגניב ונצלול ישר לזה.
יו! יו! תגבירו! הווליום!
בשביל להבין את הסכסוך בין החוף המזרחי לחוף המערבי, אנחנו נצטרך לחזור אחורה, עוד לפני שהסכסוך התחיל. שנות ה-70 ברובע ברונקס, ניו יורק, שעליו כבר דיברנו בפרק הראשון. הדי-ג'י היה מנגן תקליט, ומישהו היה תופס את המיקרופון ומתחיל לחרוז למנגינה. אנשים היום מתקבצים לשמוע את מה שהתחיל כתופעה, אבל חברות התקליטים לא רצו שום קשר עם התופעה. לטענתם היא הייתה בוטה. מה שהיה דרך אחרת לומר, למה אני אומר את זה? מכיוון שבאותה תקופה הז'אנרים הדומיננטיים היו רוק ומטל, שכל מי שעם אוזניים מבין שרוק ומטל הרבה יותר בוטים מהיפופ. אבל סבבה, אף אחד לא החשיב באותה תקופה ראפ כמוזיקה, וראפרים היו צריכים למצוא דרכים אחרות להשמיע את קולם. הם התחילו למכור את הקלטות שלהם בתחנות רכבת, ותוך כמה שנים המוזיקה התחילה להתפשט.
A few moments later.
אחרי שהמוזיקה התחילה להתפשט לאזורים שונים ב-US, התחילו ליצור ראפ במקומות שונים. הווייב בניו יורקי לא התאים ללייפסטייל של ה-West Coast.
ה-West Coast, ה-West Coast.
וה-West Coast התחילו לעשות ראפ אחר, בעיניי ובעיני רבים מוצלח יותר. ניו יורק לא אהבה את זה ש-LA גנבה להם את הז'אנר. ויותר מזה, הם עשו את זה יותר טוב, זכו ליותר תהילה, יותר כסף, יותר פרסום, מה שעוד יותר עצבן את ניו יורק. ההיפופ של התרבות המערבית היה מבוסס בעיקר על תרבות הרחוב האמריקאית ועל להיות פלייר. ב-1988 קבוצת ראפרים בשם NWA מהחוף המערבי שחררו את אלבום הבכורה שלהם שהתפוצץ מעבר למצופה. החוף המזרחי לא היה מעריץ, ובצדק, המערב גנב להם את הז'אנר ושינה אותו. NWA לא קיבלו את התמיכה של התקשורת ואפילו קיבלו איומים מהמשטרה. המשטרה אסרה עליהם לשיר שירים מסוימים, וסירבו להבטח את ההופעות שלהם. ב-1990 הבינה תעשיית המוזיקה שלא תוכל לעצור את התופעה, ושלא משנה כמה ינסו להשתיק אותם, הקהל אוהב אותם. אז חברות התקליטים ראו כסף, אז הם החליטו להצטרף לחגיגה. אבל במקום למחות על משטר מדכא ועל היחס של המשטרה לאוכלוסייה השחורה באותה תקופה, כמו שהיפופ צריך להיות, בסופו של דבר מוחה על מציאות מסוימת. תעשיית המוזיקה, כמובן, הייתה הזדמנות לעשות כסף, ואמרה, אוקיי, בוא ניצור דרמה שתכניס לנו כסף ותסיט את כולם אחד נגד השני. כמובן שהמתח בין המערב למזרח לא התחיל רק מזה, אבל ללא ספק לא היה כזה עמוק וחשוב לפני שזה קרה. תעשיית המוזיקה ראתה הזדמנות לדחוף נרטיב של מלחמה בין החופים, ובמלחמה כמו במלחמה, או שאתה איתנו או שאתה איתם. המלחמה הזאת התרחשה ב-1991, בין LA לניו יורק. מי שהצית את המדורה היה ראפר בשם טים דוג, שהוציא EP שלם בו הוא עושה דיס על NWA. פה העניינים נהיים מעניינים, שגם במערב וגם במזרח צצו ראפרים חדשים ושינו את חוקי המשחק, בכך שהקימו לייבלים משלהם, ולא היו כפופים יותר לחברות תקליטים. שוג נייט, שעמד מאחורי Death Row Records, הביא לטים שלו כמה מהשמות המובילים של אותה תקופה, כמו דוקטור דרי וסנופ דוג, ועוד כמובן. החוף המזרחי לא שתק מנגד, וגם הוא הקים לייבל משלו, Bad Boys Records, ביגי, קרייג מייק ועוד. לביגי היו כמה לעיתים, אבל הוא לא היה כוכב ברמה של טופק. צירוף מקרים בין השתיים גורם להם להיפגש. בזמן שטופק מנגן את המוזיקה של ביגי, בזמן שביגי במקרה שומע את השיר ואומר לטופק, יו, מה הולך אחי? אתה יודע שזה השיר שלי, כן? טופק ישר מראה לביגי אהבה ורספקט ומזמין אותה לברביקיו אצלו בבית. טופק אמר שישר היה קליק בין השתיים. ביגי אפילו הזמין את טופק להופעה בניו יורק, בה הם הופיעו ביחד. אבל הכל השתנה, שומת האש החליטה הכל השתנה ב-1995. טופק עומד נגד תביעה משפטית בניו יורק. בזמן ששעה בניו יורק, טופק הוזמן לאולפנים של Bad Boys, להקליט ורס. ובזמן שנכנס למעלית, מחכים לו שלושה גברים חמושים ויורים בו. גברים בורחים וטופק מדמם במעלית. מחכה לעזרה. ביגי ופאפי הכחישו כל קשר לעניין וטענו שאין להם שום קשר לזה. אבל טופק לא האמין לזה. הרי איך האנשים נכנסו לבניין וידעו בדיוק מתי טופק מגיע. מישהו ב-Bad Boys היה חייב לדווח על זה. טופק מתייצב למשפט ישר לאחר המקרה שהוא כולו על כיסא גלגלים, חבול מיריות. לאחר המקרה הוא הפסיד במשפט ונשלח לכלא. אחרי ששעה בכלא והתאושש, שוג נייט מדף רו רקורד שחרר את טופק בערבות והחתים אותו לדף רו. טופק מלכלך על Bad Boys בכל הזדמנות שניתנה לו. החוף המזרחי ניסה להכחיש קשר ולפתור את זה בטוב. אבל המערב לא רצה לשמוע שום דבר. כי המערב מתכונן למלחמה. שטופק מצטרף לנבחרת של שוג בדף רו רקורד, הם מלכלכים על Bad Boys בכל הזדמנות.
Any artist out there want to be an artist, and want to stay a star, don't want to have to worry about the executive producer trying to be all in the video, all on the record, dancing. Come to Death Row.
לאחר מכן טופק חשב על תוכנית איך לנקום בביגי, וידע שביגי נמצא במשבר ביחסים עם אשתו, פייט אבנס. טופק מזמין את פייט אבנס להתארח בפיצ'ר בשיר שלו, ומציע לה המון המון כסף בשביל זה. פייט כמובן לא מסרבת לזה ונוסעת ל-LA להקליט את הפיצ'ר. טופק ופייט לוקחים כמה תמונות וישר שולחים לתקשורת, בשביל שביגי יקנה. אחרי שהיא עושה את הפיצ'ר, טופק מסרב לשלם לה לטענתה. הוא אומר לה דבר כזה, הוא ישלם לה $500,000 אם יתסכים לשכב איתו, כך מספרת פייט אבנס. לטענתה היא דחתה את ההצעה, אבל לאחר מכן טופק מוציא את הלהיט Hit Em Up. שם הוא אומר I f*** your wife, you fat mother f***ing. הכוונה היא כמובן לביגי. וזה נהיה אחד השירים הכי מוצלחים של אותה תקופה. ואפילו עכשיו אין אף אחד שלא מכיר את השיר הזה. 1996, טופק בפריים שלו, והוא כבר סכנה לציבור. הוא מרגיש בלתי מנוצח ומתעמת ללא הבטחה עם כל מי שמאיים עליו. מה שמוביל אותנו לשביעי בספטמבר 1996. טופק מגיע לווגאס לצפות בקרב של מייק טייסון. אבל לפני הקרב הוא מגיע למסיבה. שם הוא נתקל בכנופיית ה-Southside Creeps, הכנופייה שמקושרת אל ביגי. טופק מרגיש מאוים ונותן אגרוף לאחד האנשים שם. טופק יוצא משם ביחד עם שוג בדרך לקרב. מייק טייסון מנצח את הקרב, וטופק ושוג יוצאים מהארנה ונכנסים לאוטו ונוסעים. הם עוצרים ברמזור שמכונית לפתע עוצרת לידם. טופק מת, נורא למוות. כל העיניים ישר מופנות לביגי, שנחקר על ידי ה-FBI ושוחרר, מה שמוביל אותנו ל-1997. ביגי טס ללוס אנג'לס לטקס פרסים, שם הוא הותקף וחטף קריאות בוז מתושבי LA. לאחר מכן ביגי מגיע לטריטוריה של הקריפס, שמסתבר שביגי חייב להם כסף, על מה? אלוהים יודע. וניחשתם נכון? שתי השמות הכי גדולים בהיפ-הופ מתים בדבר זמן של 6 חודשים אחד מהשני, ואיתם מת הנרטיב של המלחמה בין החופים. אז מה אתם חושבים על הפרק? היה נחמד? היה סבבה?
תודה שהזנתם. אתם מוזמנים לעקוב אחרי תקבירו. באינסטגרם שם עולים עדכונים על עולם ההיפ-הופ והעוד הרבה. נתראה בפרק הבא. הפרק הופק במסגרת מגמת הרדיו של בית ספר גינסבורג.